ויש לזה קצת מקורות אפילו בתלמוד, אבל זה צריך למצוא את זה, דרך הרמז. טוב.
אין גדול, אני חיפשתי גם לעצמי.
שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בספר ויקרא. לא נגד דווקא, הראינו את ההתאמה, מול, כן. ובכן קהל קדוש, אנחנו בספר ויקרא, ספר ויקרא בפרק י"ט. פרק י"ט, והגענו אל פסוק ה'. מה? כן, דיברנו על זה שיש פה סדרה ארוכה של מצוות שעוסקות בשלושה תחומים באופן שווה. תחומים שבין אדם לחברו, בין אדם למקום, ובין אדם לעצמו. כן, אלה הם שלושת התחומים של מוסר היהדות. ומעניין שזה גם נמצא במערכת המצוות. כלומר, גם מערכת המצוות כוללת את שלושת התחומים האלה. בין אדם לחברו, למקום, לעצמו. כן. לעצמו, כן, לעצמו. אמרתי את זה כבר. טוב. פסוק ה', וכי תזבחו זבח שלמים לשם, לרצונכם תזבחו. האם אתה רוצה ספר? ה' לך, ספר. הוא אמנם לא במצב הכי הכי. אתה רוצה, יש יותר, אבל זה יותר גדול. מישהו עוד רוצה ספר? האם מישהו עוד רוצה ספר? אף אחד לא רוצה ספר? פעם ראשונה. לא רוצים? בעיה שלכם. טוב. כן, איפה אנחנו? פסוק... כן. וכי תזבחו זבח של עמים לשם לרצונכם, תזבחוהו. ביום זבחכם יאכל וממחרת, והנותר עד יום השלישי באש יישרף. ואם האכול יאכל ביום השלישי, פיגול הוא לא ירצה, ואוכליו עוונו יישא. כי את קודש השם חילל, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. טוב, זה פה דינים ששייכים לקורבן. איזה קורבן? שלמים. מה פתאום התורה בחרה בפרשת קדושים, העוסקת שהנושא העיקרי שלה הוא הקדושה, לדבר איתנו דווקא על קורבן השלמים מכל הקורבנות? מה המיוחד של קורבן השלמים? ולפי זה נדע. מה מיוחד בקורבן השלמים? בעצם יש לנו שני קורבנות עיקריים שאדם עשוי להקריב בחייו. עולה ושלמים. יש גם חטאת ואשם, אבל חטאת ואשם זה במקרה של פשלה. כן? אבל סתם ככה, אדם מקריב או עולה או שלמים. אז יש את השאלה, מה ההבדל בין עולה לשלמים? עולה כולה והשלמים. הרוב נאכל על ידי המקריב בעצמו. זאת אומרת, אין שום הבדל בין בעצם, מבחינת הכמות אכילת הבשר, בין אדם שסתם שוחט כבש כי הוא רוצה לאכול בשר, לבין השלמים שהוא מקריב, סך הכל הוא אוכל את אותו הדבר.
אז המנגל שהם עצמאות זה שלמים כזה?
יש משהו שדומה לזה, אבל זה לא בגדר קורבן. במיוחד גם שאתה לא מקריב על המזבח. יש כמה הבדלים נוספים, אבל יש, הרעיון הזה נמצא שם. זה גם הרעיון של קורבן פסח, שהוא דומה לקורבן השלמים מכמה בחינות.
לא הבנתי מה ההבדל, אמרת עולה.
עולה?
מה לפי... זה עולה? כולה.
כן, יש אגב, מתוך דברייך ישנה הוכחה שלא היית בשיעורים על פרשיות ויקרא וצו. נכון? טוב, זה לא אשמה, זה בסדר גמור. אנחנו לא באים בטענות לאף אחד. עכשיו, עולה זה קורבן שעולה כולו על גבי המזבח.
כולו על גבי.
כן, חוץ מן האור. שהאור...
הוא נאכל?
לא, אף אחד לא אוכל אותו, האש אוכלת אותו.
האש, הוא נשרף.
הוא נשרף בעצם. כל כולו עולה, נשרף.
אוקיי.
כולה. כן, לכן גם נקרא כליל לפעמים. כן, כליל. מה שאין כן השלמים.
שלמים נאכלים?
תלוי.
על ידי מי?
רגע. מה קרה?
קצת חלון אפשר לפתוח.
החלון?
זה...
בפינה שם,
ניצלנו ממוות בטוח. עכשיו, השלמים, זה עובר שלבים שונים. אדם והחלב זה למזבח. ויש חלקים לבריאות שהם לכהן, זה הזרוע לחיים וקבע, והרוב כמעט הכל נאכל על ידי הבעלים. אז כך שכולם מבסוטים בשלמים. כלומר, מה זה השלמים? זה מייצג את השותפות של האדם בשולחנו של מקום. דבר מיוחד. מיוחד לישראל. אגב, יש, זה עד כדי כך מיוחד, שלמשל, אם גוי בא ורוצה להקריב קורבן בבית המקדש, נותנים לו או לא נותנים לו? גוי בא, הוא אומר, הנה, יש לי בהמה, הבאתי קורבן. אז הם אמרנו שעולה, כן, שלמים לא. זאת אומרת, אנחנו מקבלים ממנו קורבן עולה, לא מקבלים ממנו קורבן שלמים. מה הסיבה של האפליה הזאת? הסיבה של האפליה הזאת היא פשוטה מאוד. אנחנו חוששים, אנחנו לא מאמינים לגוי, כשהוא בא ואומר, אני רוצה לאכול בשר וזה קדושה. אתה רוצה לאכול בשר, תגיד שאתה רוצה לאכול בשר. אתה רוצה קדושה, תיתן את הכסף, אל תרוויח מזה כלום. בסדר? אז אתה מקריב עולה, מאמינים לך. שלמים, קדושה, באכילה, תשאיר את זה ליהודים. זה התשון של שבת, זה מיוחד לנו.
מה התדירות של כל... איך זה עובד?
מה?
מתי עולה, מתי שלמים?
טוב, יש כל... זה כל הלכות, פרשת ויקרא, פרשת צו וזה, אנחנו לא יכולים לחזור על כל ה... לא בכוונה, אבל לא... רק זה שהשלמים זה משהו מיוחד לישראל. הרעיון שיש קדושה בסעודה. משהו מיוחד ליהודים. יש אפילו, הייתה טענה, בעת העתיקה, הייתה טענה נגד היהודים, שהיהודים הם חומרניים. כי כל דבר קדוש הם עושים עם אוכל. זה לא נגמר, גם הדצמבר היום הזה זה כך. נכון? למשל רוצים ברית מילה, פדיון הבן, בר מצווה, חתונה, ניחום אבלים, לא הלכם, כל הדברים, הכל זה אוכל. כן, זאת אומרת ש... מה? כן, ודאי שיש בזה משהו. וגם יום השבת, הרי יום השבת שהוא היום הקדוש ביותר בלוח העברי, הוא מצטיין בזה שאוכלים. זה אומר משהו. אצל הגויים, כשמדברים על קדושה, דווקא יש צום. הצום הוא בדרך כלל הציון של הקדושה. אז מה?
אבל אנחנו מקדשים את האוכל.
יפה. אנחנו מקדשים... לא, אנחנו לא מקדשים את האוכל, אנחנו מקדשים את האכילה. יש קצת הבדל בזה? לא, אני אסביר, זה מאוד חשוב.
אבל אנחנו גם קצת מרמים את
המאכל. יש כמה צדדים. טוב, אני לא יכול להיכנס לכל המסלולים האלה. יש מספר מסלולים, בואו נעזוב בשלב הזה. אבל מה שאני רוצה לומר, שבעצם ברעיון של האכילה של הקודשים, של אכילת קורבן השלמים, בא לידי ביטוי הקדושה המיוחדת של ישראל, שהם מחברים כאחד בן אדם למקום ובן אדם לחברו ובן אדם לעצמו. כלומר, אנחנו עושים סעודה, מזמינים את החבר'ה ומזמינים גם את הקדוש ברוך הוא. לכן, לא בכדי, דווקא בפרשה של הקדושה צוין קורבן השלמים יותר מכל הקורבנות. בישו הקורבן המייצג במיוחד את המטרה של הקודש. או, שזה בעצם מין פיוס בין העולם החומרי לעולם חומרי. הרוחני, והייתי אומר אפילו פיוס בין האגואיזם לאלטרואיזם. בסדר? אז אפשר להמשיך. אז יש פה, אם כן, הלכות של הוא צריך לאכל ליומיים. זאת אומרת, אדם מקריב קורבן שלמים, הוא יכול לאכול אותו באותו יום.
נאכל ליומיים, אמרת הרב?
אני באמצע להסביר, אבל הטלפון שלו...
לא מפריע לנו. אנחנו עושים דברים גבוהים.
וואו. טוב, אמרתי שאוכלים באותו יום שאדם מקריב את הקורבן, יכול לאכול גם בלילה שאחריו וגם ביום שאחר כך. לילה, יום, לילה. לא, סליחה. יום, לילה, יום. זה הטווח האכילה של הקורבן הזה. ומה? לא,
יום, לילה, יום.
יום, לילה, יום. זה 36 שעות. כן, ואי אפשר לאכול אותו ביום השלישי. כן. נכון, נכון, אבל לכן לא רציתי להיכנס לזה. כן. זהו, מה? אז אני אסביר, אזמור. לאכול, לא, על זה אני לא אחזור, לא עכשיו, זה רעיון יפה, אבל לא לעכשיו, אני עכשיו באמצע הסברת השלמים, אי אפשר לעשות את הכל באותו שיעור. עכשיו, ביום השלישי אי אפשר לאכול, כי זה בא לומר, יש זלזול, הרי אדם צריך לחפוץ, לעשות מהר דבר שיש בו קדושה, כי הוא חפץ, לא למרוח את זה, כן? זה כבר לצאת ידי חובתו. אבל בכל זאת להבין למה זה יום, לילה ויום. למשל, כן, אבל אני רוצה להבין מה זה.
מתקלקל?
לא, לא קשור למתקלקל. שמים את זה בפריזר, מה יהיה?
אני בבית המקדש
שלי. זה לא קשור לעניין. אפשר גם לשמר, אפשר לצלות, זה לא משנה. אף על פי כן זה אסור. ידעו איך לשמר בשר להרבה זמן, זה לא קשור לזה.
מה? צריך לתאר שבמקדש היו הכהנים לרשות הקהל, נניח אני באה ואני רוצה...
את רוצה להקריב קורבן?
כן, אז אני
מחכה... את מחכה, יש כמה כהנים, זה המשמרת שלהם.
עוזרים...
כן, בדיוק, זה כמו במיון, מקבלים אותך. זה גם פה במקדש. כן, מי כהן פנוי? מי הכהן הפנוי? ואז הוא עושה את העבודה. כן, כן, ברור. הוא מקבל את הכבש, נותן לך תדריך וזה, יש אפילו פרוספקט בכניסה, הכל מוזבר. עכשיו, איפה היינו?
ב...
כן, למה? יום, לילה ויום. אני רוצה פה להסביר דבר חשוב. באופן עקרוני, מתי מתחיל היום לפי היהדות? בלילה, נכון?
אחרי השקיעה.
אחרי השקיעה, מתחיל היום, מסתיים. אז בעצם היום מתחיל עם חושך, הוא מסתיים עם אור. נכון? ויהי ערב, ויהי בוקר. זאת אומרת, זה זמן אופטימי. לא אופטימי. מתחיל עם ההיעדר, מסיימים עם היש. זה הזמן האופטימי. נשאלת השאלה, מתי זה לא כך? זה לא כך. לא, לא, לא. לא, לא, לא. זה לא כך בדבר אחד, בקודשי קודשים. וזה קודשי קודשים. קורבן, למשל, אשם, או קורבן חטאת, הוא נאכל ביום ובלילה שאחריו. גם קורבן תודה זה ככה. זאת אומרת, בלגבי קורבנות, הזמן הוא זמן פסימי. זאת אומרת, מתחילים מן היש, מסיימים בהיעדר. למה? כי זה עניינו של הקורבן. מה עושה הקורבן? הוא לוקח מן היש ומחזיר אל העין. נכון? זה שורפים, שוחטים וזה. מעלים את הבהמה אל מקורה. לכן, בעוד שבכל שאר המצוות של התורה מתחילים ביום, ומתחילים בלילה, מסיימים ביום, בקורבנות זה הפוך. חוץ?
משלמים.
למה? כי בשלמים יש שני ממדים. יש ממד שהדבר חוזר אל הבורא, יש חלק שקרב על גבי המזבח, לכן בשבילו יש לילה ויום, אבל מכיוון שגם האדם, זה היום ולילה, מכיוון שגם האדם אוכל, אז יש לילה ויום. אז יש שני הצדדים. יש לכם יום, לילה, יום.
למה לילה יום זה אדם שוב פעם?
לילה יום זה אדם, כי הרי זה נותן קיום. מתחילים מן היעדר, מן העין, מגיעים אל היש. לכן יש הזמן ההוא, שהוא הזמן של השלמים. מובן? טוב. זה שוב המראה על השותפות של בן אדם למקום, בן אדם לחברו, ובן אדם לעצמו. ובעל החבר הזה.
כן. ביום.
לא, לא, אדם נגיד שחט את השלמים שלו, אני יודע, בשבע בבוקר.
כן, ביום.
כן, אי אפשר לשחוט בלילה, לא שוחטים בלילה, שוחטים ביום. הוא מגיע שבע בבוקר, מצא את הכהן הפנוי הראשון, תשמע, יש לי פה כבש, שלמים, אתה יכול לעשות משהו? אין בעיה, שוחט וזה, זה הכל, כל מה שצריך. הבן אדם שיש לו כל היום כדי לאכול, וכל הלילה, וכל היום שאחר כך. אז בהתחלה זה יום ולילה כמו קורבן רגיל, אבל יש גם לילה ביום, כיוון שהוא גם שותף בדבר הזה.
רק למקריב מותר לאכול, או שיכול את כל המשפחה שלו שתקריב?
לא, זה תלוי. זה ודאי שכל מיני משפחתו, ואפילו לעבדיו הוא יכול, ואפילו כהן יכול לתת לעבדיו. זה משהו מדהים. הרי העבדים שלו אינם כהנים. לבת שלו שהתחתנה עם מישהו שהוא לא כהן, הוא לא יכול לתת. אבל העבד שלו יכול לתת. יש פה... עכשיו את אומרת שזה הגיוני, הייתי אומר אולי הפוך, מה אפשר להגיד כל מיני דברים. טוב, פסוק ת, ובקוצרכם את קציר ארצכם. יש פה איזו שורה של מצוות בעלות אופי סוציאלי לכאורה, אנחנו נקרא אותן, אבל אתם תראו שזה לא כל כך פשוט. ובקוצרכם את קציר ארצכם, לא תחלה פאת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט, וחרמך לא תעולל, ופרת כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוהיכם. לא תגנובו, ולא תחפשו, ולא תשקרו איש בעמיתו, ולא תשברו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוהיך, אני השם. לא תעשוק את רעך, ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, לא תקלל חרש ולפני העיוור לתן מכשול, ויראת מאלוהיך, אני השם. לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל, ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך, לא תלך רכיל מעמך, לא תעמוד אדם רעך, אני השם. עכשיו, מה המשותף לכל מה שקראנו עכשיו? קראנו מהר. כן, אבל מה המשותף לכל המצוות האלה? הן מצוות בעלות אופי סוציאלי לכאורה, נכון? אדם לחברו, אבל יש איזה סיומת שחוזרת כל הזמן, אני השם אלוהיכם, אני השם, ויראת מאלוהיך. כלומר, יש כאן רמז, ברור, זה יותר מרמז, שהמצווה בעלת האופי הסוציאלי איננה מנותקת מהשם. מנותקת, מנותקת מהשם. זאת אומרת, זה באותה מידה עבודת השם, כמו שזה תיקון החברה. כלומר, המצוות האלה לא קיימות כדי שהחברה תתקיים, אלא הן קיימות כחלק ממערכת היחסים של צדק. לא, זה שלך. יש לי כוס. בסדר, בשבילך. תשתה, תשתה, תשתה. זה בשבילי?
כן.
שואלה, איזה יופי, לא האמנתי.
יש לי קצת בעיה עם הדרך, עם הצורה ש...
צדק האלוהי.
עם הצורה ש...
סיבמו, כן, למה? פרש.
כמו, זאת אומרת, כמו שאני אגיד, אבא יבוא להגיד לבן שלו, כשאתה חוזר, כשאתה מסיים את הבית ספר, תחזור מיד הביתה, אני אבא. זה כאילו, זה לא מתחבר.
אני רוצה, או נגיד ככה, אני רוצה להיות חלק מהחברים שלך. זאת אומרת, יש, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא פחות חבר שלך מאשר רעך. אני מאוד רוצה חברה, ואז אני מחפש את ההזדמנות להיות איתכם. אז כשאתה אוהב את רעך כמוך, אתה אוהב גם אותי. זה מה שזה אומר. כן, יש ביטוי כזה. מספרים על איזה סיפור, על איזה אדם שנידון למוות. ואז לפני שמוציאים אותו להורג, מגיע מישהו אחר, רץ, אומר, אריה, זה לא נכון, אל תהרגו אותו, מי שעשה את הפשע זה אני.
סליחה, זה נורא מפריע לי. עשית כמה הרבה תמונות. כמה הרבה תמונות. מפריע.
לא נקשוש לו.
אתה עומד, חשוב להתרכז.
אני אפילו לא שמתי לב.
לא,
אלא
כי הוא מחריך. כל החיים
הוא מחריך.
שם עוד מחורך.
זה לא לשים פלאשים וזה יותר מפריע, אז אני
מתכוון
בלי פלאשים
ותקטע צמור.
כל
דעשית,
אבל זה...
טוב.
טוב, איפה אנחנו לא...
אני לא יודע. אני לא יודע. אתם כן, אז מספרים על איזה אדם ש... עמדו להוציא אותו להורג, פתאום בא מישהו אחר, אל תהרגו אותו, אני הפושע האמיתי. אז אם כבר להרוג מישהו, אז תהרגו אותי. ואז השני אומר, מה פתאום? זה אני עשיתי את הפשע. מתחילים להריב מי עשה את הפשע. אז בסוף זה מגיע למלך, המלך אומר, טוב, אתם מקבלים שניכם חנינה, רק תספרו את האמת. אמרו, טוב, האמת היא שזה לא אני ולא הוא, זה סתם עלילה שהעלילו עלינו. אבל כיוון שאנחנו חברים, אוהבים אחד את השני, רצינו להציל אחד את השני. אמר המלך, אם כך, אתם כל כך אוהבים, אני מבקש להיות חלק מהחבורה שלכם, האם אני יכול להיות גם איתכם? אז גם מסבירים, ואהבת לרעך כמוך, אני אשם, גם אני רוצה. אם אתה באמת אוהב, אז אתה יכול גם רוצה. כן. סיפור יפה. טוב. האם הסיפור הזה היה במציאות? אין שום מושג. עכשיו, בואו נחזור עכשיו על פרטי הפרטים של המצוות האלה, שמגיעות בסוף לפסגה כזאת, בפרק, בפסוק... אולי אתם יודעים מה? יש עוד שני פסוקים שנקרא, ואז נראה איזה זה מגיע. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. כלומר, יש, זה הפסגה של כל שורת המצוות האלה, זה מגיע ל-ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אז בואו נראה עכשיו לאט לאט, את כל אחד מהפסוקים שקראנו אותם מהר. זה פסוק תת. ובקוצרכם את קציר ארציכם לא תחלה פאת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט. במגילת רות זה יישום של המצווה הזאת. במגילת רות יש מצוות הלקט. כן? כן, אז פה יש מצוות פאה ולקט בפסוק הזה. כן, מה זה מצוות פאה ומצוות לקט? אדם זרע שדה והוא עכשיו בא לקצור את השדה. אז הוא איננו קוצר את כולה, אלא הוא מניח פאה. הפאה הזאת היא בשביל העניים. הם באים וקוצרים לעצמם. כמו כן, גם בחלק שאדם קצר, יש שיבולים שנופלים. את השיבולים האלה הוא לא מלקט, אלא הוא משאיר אותם לעני ולגר. בסדר? כן, כן, כמו שלמשל רות המואביה, באה להתגייר, מה יש לה לאכול מסכנה? הנה, מנצלת את ההלכה הזאת, הולכת ללקט את השיבולים הנופלים.
יש דבר כזה היום?
היום זה באמת שאלה. כיוון שהיום העניים לא באים ללקט, אז מצאו כל מיני פטנטים הלכתיים, אבל בעיקרון כן, שייך. מה? כן. זה משתנה לפי ההקשר. זה מסובך קצת. לפי ההקשר. עכשיו, איפה היינו? אז מה זה הדברים האלה? מה זה המצווה הזאת של הפאה? הביטוי של השארת הפאה הוא לא תחלה. לא תחלה, זה ביטוי חזק. לחלות, זה לגמור, לחסל. לא תחלה פאה צדך. זאת אומרת, לא רק תשאיר פאה, אלא זה ביטוי קיצוני יותר, לא תחלה. כן. עכשיו, אנחנו רואים בנביאים, יש מספר מקומות שבהם הנביאים מבטיחים שעם ישראל, עם כל הצרות שהוא יעבור, בכל זאת, גם כן כתוב, כי עשה חלה בכל הגויים, ובך לא העשה קלה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מבטיח שאת עם ישראל הוא לא יחלה. רואים שזה ביטוי דומה. אז חז"ל אמרו בתלמוד, בזכות מה עם ישראל מקבל הבטחה כזאת שהוא לא יתקלה? בזכות זה שהוא מניח פאה. בזכות, אם קיים לא תחלה, אז גם אותך אני לא אחלה. בכל זאת, זה נראה קשר רחוק. מה, זה רק בגלל המילה הדומה? אני צריך להבין מה המשמעות של מצוות הפאה. מצוות הפאה היא מצווה מתסכלת. כי אני, סך הכל, בזה שאני זורע את השדה, אני כבשתי את העולם. נכון? כבשתי את העולם. אם אני כובש את העולם, מגיע לי להנות באופן מושלם מן המאמץ שאני השקעתי. סך הכל הפאה הזאת שאני משאיר. זה אני זרעתי. זה זרעים שלי. למה שאני לא אקח את זה? אני אקצור את זה, אחר כך יבוא אני, ירצה לבקש צדקה, אני אתן לו צדקה. אבל למה? מראש לא נותנים לי להשתלט על השטח שלי.
זה בזכות השם.
מה זה אומר? שכנראה השטח הזה הוא לא לגמרי שלי.
השטח הוא לא שלך.
הוא לא לגמרי שלי. זאת אומרת, אין לי שייכות מושלמת לעולם הזה. עכשיו, העולם הזה הוא עולם שבו יש כיליון. העולם הבא אין בו כיליון. אפשר לומר ככה, אם אני לא שייך לעולם הזה, אז לאן אני שייך? אני שייך לעולם הבא. כלומר, זאת עדות. כלומר, עצם זה שיש מצווה כזאת בתורה של היהודים שלא משתלטים על העולם הזה, זה סימפטום לך, לשייכות שלהם לעולם הבא. לכן צודקים חז"ל שאומרים, בזכות השארת הפאה, אז יש ישראל לא קלים בעולם הזה.
כאילו היום הוא חלק מהתכונה של העולם הזה.
הוא תכונה של העולם הזה.
ולכן,
איך אמר פול ולרי? התרבויות יודעות שהן בנות תמותה.
זהו, כלומר, כל זורד. אבל,
זה לא בדיוק אותו דבר. כן.
העובדה שזה תכונה של העולם הזה, אז זה כאילו סיבי שלא מחלים את
ה... כן, אני לא שייך לגמרי לעולם הזה. אני אספר לכם סיפור שאולי הבאתי אותו פעם.
ההימנעות מהפאה...
זה מראה שאני לא לגמרי שייך לכאן. זאת אומרת, אני לא... כיהודי יש לי איזה חשש מהזדהות מוחלטת עם העולם הזה. כן, יש אפילו איזה סופר ישראלי מפורסם בשם עמוס עוז. אני לא יודע למה הוא מפורסם, אבל הוא כותב, טוב, הוא כותב ש... טוב, זה קשור קצת לשמאלנות שלו, אבל יש לזה משמעות ערכית כאן. הוא אומר שהוא ביחס לארץ ישראל כמו משה רבנו. כן, זה השוואה לא רעה. הוא אומר, אני כמו משה רבנו,
צנוע.
כן, צנוע מאוד, על הר נבו. הוא אומר, אני כמו משה רבנו על הר נבו, רואה את ארץ ישראל, הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור. למה ושמה לא תעבור? כי ברגע שאתה נכנס אל הארץ, משהו מתחלל. לכן הוא מעדיף שארץ ישראל תהיה אצלו מושג, איזה קונספט מופשט, איזה כמיהה.
רומנטיקה.
יש רומנטיקה של ארץ ישראל, אבל הוא איננו מעוניין במימוש הרומנטיקה הזאת, כי זה יעשה אותו רע, כזה גוש אמונים, כזה מתנחל למאחזים, הוא לא רוצה. בסדר? עכשיו, יש האמת היא שההשוואה היא לא נכונה, כי זה יותר נכון להשוות אותו למרגלים שלא רצו להיכנס לארץ ישראל. כן, אבל כן, אבל מה שאני רוצה לומר בזה, הסוג הזה של חשש, גם כשהוא חולני, כמו אצלו, זה ביטוי למשהו בזהות היהודית. זה מה שכתוב כאן. כן, לא תחלה פירת סתך לקצור. אתה לא יכול להיות שייך לגמרי לעולם הזה. הוא אפילו אמר בספרו הגרוע פה ושם בארץ ישראל, הוא אומר שבשבילו צבא, מדינה, דגל, כל הדברים האלה, הוא לא מתלהב מזה. למה? זה גויים נחס. כלומר, נחת של הגויים. זה שייך לגויים, לא שייך לנו.
יהושע כל כך שונה ממנו.
יהושע בן נון.
א', בטיח
שואה. כן, כן, כן.
הוא
עולה שחר.
הוא עולה שחר הפוך ממנו.
גם החרדים
שורשת מהחרדים. כן, זה תכונה כזאת מצויה. כן, ודאי, יש שורשים יהודיים עמוקים למידות כאלה. ברור.
הזכרנו את מגילת רות. יכול להיות שהלא תחלה הזה גם זה המקור למשמעות לשם חיליון של במגילה.
כן, ודאי, ודאי.
בעצם זה חרדי.
לא, העמדה החרדית, ביחס למדינה היא גם כן אותו חשש.
נכון.
לא, זה לא הפוך, זו אותה עמדה ממש. זו אותה עמדה ממש. כן. עכשיו,
מה הקשר לכיליון ישראל במשפט הזה?
זהו, זאת אומרת, אם אני לא שייך באופן מוחלט, מושלם לעולם הזה, אז זה סימן שאני שייך לעולם אחר. אז לאיזה עולם אני יכול להיות שייך? לעולם של הנצח. העולם הזה הוא עולם שבו יש כיליון. אני רוצה אולי לספר לכם סיפור שכבר סיפרתי אותו כמה פעמים, אני חושב שהוא מאוד מדגים את הדבר הזה. יש בראשית רבה סיפור על איזה גוי שהזמין את הכפר שלו לסעודה. זוכרים? סיפרתי את זה, לא?
לא.
תספר. מה? לא, אבל הוא אומר שהוא כבר סיפרתי את זה. כן, אתה רואה? לא, אז אני לא אספר, כי יש פה מישהו שיש. יש סיפור על איזה רומאי שעשה סעודה גדולה, הזמין את כל בני כפרו, כולל היהודים שבכפר, לסעודה הזאת. היו כל המטעמים על השולחן, התחיל טעם אחד המטעמים, לא היה מטובל כמו שצריך, הפך את כל השולחן. אמרו לו היהודים שהיו שם, למה אתה עושה את זה? הרי סך הכל זה רק אחד מן המאכלים, כל השאר הוא טוב. אז הוא אומר, אתם מדברים ככה כי לכם יש עולם הבא. לכם לא כל כך אכפת לכם מן העולם הזה. אבל אצלי זה צריך להיות מושלם.
זה הכל מה שיש לי.
זה מה שיש לי. זה מה שיש לי, זה צריך להיות מושלם. עכשיו, ודאי, הוא אומר שכן. עכשיו.
אבל לא היית בשיעור.
שמענו את זה?
למה לא היית בשיעור? איפה היית? טוב, עכשיו. אז בקיצור, מה שזה אומר, שבאמת מי ששייך לעולם אחר, יש לו תחושה של זרות ביחס לעולם, הוא גם לא יכול לחלות את הפאה, וגם הוא לא יקפיד כל כך אם הסלט לא מטובל. כן, זאת אחת הבעיות, זאת אחת הסיבות שאין רק יהודים בעולם. כי אם היו רק יהודים בעולם, אז העולם לא היה מיושב. כי היהודים יש להם נטייה רוחנית יתרה, ולכן היה צריך שיהיו הרומאים בעולם, כי הם לוקחים ברצינות את העולם הזה. למשל, המושג של הגימור, גימור, כן? זה לא מושג יהודי. גימור. זה לא מושג יהודי.
יש לנו את השמיטה.
זה חלק מזה, זה חלק מזה. או למשל, המוסד הנפלא מכונה שטיבלך. אתה מכיר את זה? שטיבלך. שטיבלך. שטיבלך זה בכל בית כנסת, במיוחד אצל החסידים, יש מה שנקרא בית הכנסת, לא של שבת, אלא של יום חול. השטיבלך זה חדרים קטנים בדרך כלל, חדר אחד, שניים, פעמים שלושה, ליד האולם הגדול של בית הכנסת. אולם הגדול של בית הכנסת הוא מסודר, יפה, טיפ-טופ. איפה מתפללים? לא באולם, אלא מתפללים דווקא בחדרים הצדדיים, וזה תמיד חסר משהו בפורמייקה, משהו שבור, יש איזה בלטה שצריך להחליף, יש איזה צינור, בקיצור, זה תמיד, זה בכוונה. כלומר, אף על פי שזה לא מודע, אבל זה ודאי שזה בכוונה. יש איזה מסר של איזה זלזול בעולם הזה. מה, אנחנו נשקיע בזה? אנחנו רוצים למסור פה משהו. אל תשים לב לזה, תתפלל. משהו כזה. כן, בבקשה. נכון. נאמר ככה, השאלה היא ככה, שאני אמרתי כשלמדנו על חטא העגל, אמרתי לכאורה משהו הפוך מה שאני אומר עכשיו. מה אני אמרתי? אמרתי שהערב רב, עד רבה, הם היו בעלי נטייה דתית, ואילו עם ישראל הייתה לו נטייה לאומית, נכון? אמת. עם ישראל הייתה לו נטייה לאומית במסורת. הייתה לו מסורת מאבותיו. עכשיו, את הערב רב הייתה לו נטייה דתית, אבל דווקא בגלל הנטייה הדתית שלו, הצטרף לעם ישראל. מדוע? כי הוא זיהה בעם ישראל רוחניות גבוהה. מובן? אז זה קצת עונה על השאלה. טוב. אז איפה היינו? כן, אז זה המשמעות הפנימית של הפאה, כן? הרצון הזה לא להשלים עד הסוף, לא לממש עד הסוף את הכוח שיש לך לכבוש את העולם הזה. זה מסביר אגב משהו אחר, והוא שלמרות שההיסטוריה שלנו היא ארוכה מאוד, היא כמעט 4,000 שנה, אם מתחילים מאברהם אבינו, בת כמעט 4,000 שנה, התקופות שבהן הייתה הצלחה פוליטית לעם ישראל היו קצרות. עכשיו, כביכול, אז זה לא סתם, כביכול יש לנו מנגנון של הכשלה עצמית שמונע מאיתנו להצליח כשאנחנו כמעט קרובים לזה. זאת אומרת, כשאנחנו עשויים להצליח, אנחנו בכוונה שמים לעצמנו מקלות בגלגלים, ומפני איזשהו חשש, כי אנחנו לא רוצים להצליח. לכן, בסדר שלומר שהיו רק 3 תקופות בהיסטוריה של הצלחה פוליטית עם ישראל. בימי דוד ושלמה. כן, תקופה יחסית קצרה. בימי החשמונאים, בימי ינאי המלך ושלום ציון המלכה. וכל פעם, אגב, היא הייתה הכשלה. וממלחמת ששת הימים ועד הסכמי אוסלו, אלו היו 3 התקופות של הצלחה פוליטית. מתוך 3. אז אני אומר, המנגנונים הפוליטיים האלה יש להם משמעות. בבקשה, אני מודה לך מאוד. שלום, שלום. הוא ימשיך לצלם ולא הרגשנו, אה? שמתם לב? טוב. אני בטוח שלמרות הכל את זוכרת את השיעור. מה? כי אנחנו מפחדים מהזדהות מוחלטת עם העולם הזה. נכון. עכשיו, זה לא שזה טוב, אבל זה נתון, זה מין כשל מתמיד של העם היהודי, וזה המעבר שהיה צריך יעקב לעבור כדי להפוך לישראל. מיעקב לישראל, שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל, אז הוא יכול סוף סוף לממש את הייעוד שלו. טוב. חס וחלילה. שמעתם את השאלה? האם זה אומר שתהיה עוד גלות? חס וחלילה, לא תהיה עוד גלות. מובטח, זהו, גמרנו. זה נושא שצריך ללמוד אותו. טוב.
הוא
הציע. לא, 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 זה פעם נלמד זה. טוב, לקט כצירך לא תלקט. טוב, המצווה של הלקט היא ברורה. וחרמך לא תעולל. ופרת כרמך לא תלקט. טוב, אז מצוות עוללות ופרת, פרת ועוללות, זה מצווה שדומה ללקט, רק היא בקרם. זאת אומרת, כשאדם מלקט בקרם, הוא לוקח אשכולות. אבל תמיד נשארים צ'ופצ'יקים קטנים. כן? שני גרגירים פה, 3 גרגירים שם וכו'. זה נקרא עוללות, או פרט, תלוי באיזה צורה זה בדיוק מופיע. אז לזה אסור לקחת, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוהיכם. לא יודע אם עבדתם פעם בקרם, יצא לכם לעבוד בקרם? כן, אז האשכול זה לא כמו אשכול מה שמוכרים בשוק, זה משהו גדול. לעומת זה, הפרט והעוללות זה 2-3 גרגירים, זה אפילו לא שווה להתאמץ, לחזור, לקחת את זה. טוב. לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוהיכם. עכשיו מעניין, יש תמיד קשר, למה העני והגר זה קשור לעני השם אלוהיכם? כי יש דמיון בין העני והגר לבין השם.
אני והגר הם לא שייכים לעולם הזה.
זהו, בדיוק.
אני והגר לא בעולם.
אין, אני אין לו עולם הזה מסכן. גם הגר, אין לו אחיזה, אין לו נחלה. אז גם הקדוש ברוך הוא, הוא בעולם הזה זר. כן? לכן דווקא מי שחש כגר או כעני, או שמתחשב בגר או בעני, יש לו יחס אל האלוהות. זה גם מה שאמר אברהם, נכון? איך הוא אמר לאנשי חברון? גר ותושב אנוכי. זאת אומרת, מה זה גם... גר ותושב זה הרי זה מושג סותר. או שאני גר או שאני תושב. הרי גר, משמע הוא זר. תושב, הכוונה, אזרח המקום. אז תחליט, או שאתה גר או שאתה תושב.
פעם ככה, פעם ככה.
אבל הוא אומר גר ותושב. אני בעולם הזה גם כגר וגם כתושב. מדוע? אני תושב מבחינת הטבע, אבל גר מבחינת הזהות הפנימית. מבחינת הנשמה. עכשיו, האם זה מיוחד לאברהם, הדבר הזה, או זה מיוחד בעצם לכל אדם? זה לכל אדם. לכן הוא אומר, גר ותושב אנוכי, עמכם, גם אתם כאלה. גם אתם גרים ותושבים. השאלה מהמסר הזה הצליח לעבור, התשובה היא לא. כן, מה הם אמרו לו? נשיא אלוהים אתה בתוכנו. כלומר, אתה מדבר ככה בגלל שאתה מתחילה, האדם נאצל מרומם. אבל אנחנו בני חטא שייכים לעולם הזה. כן.
אפשר לקרוא את זה גר ותושב אני עמכם?
ומה זה ייתן? למי הוא אמר גר?
מה ההבדל? שהוא גר באופן כללי, ואיתכם אני תושב.
אז למה הוא צריך להזכיר את זה שהוא גר? כן. טוב, בקיצור, לא הולך. טוב, הלאה. טוב. לא, בסדר, לא. טוב. לא תגנובו ולא תחחשו ולא תשקרו איש בעמיתו. מה זה השלוש מצוות האלה? יש פה שלוש מצוות. לא תגנובו. מהו האיסור? לגנוב. נכון? אסור לגנוב.
לא לגנוב?
לא לגנוב. אסור לגנוב. זה שורה של מצוות בעלות אופי כלכלי חברתי. עכשיו אני שואל, מה זה לא תגנוב שבעשרת הדיברות? זה לא לגנוב אדם. לחטוף, לא, לחטוף בן אדם. לחטוף, לחטוף. בעשרת הדיברות, מה שכתוב לא תגנוב, זה לא לגנוב נפש. מה שאין כן פה, לא תגנוב, זה לא לגנוב רכוש. רכוש. לא תגנובו ולא תחחשו. מה זה לחחש? אנחנו יודעים שזה מה זה נאמר אם לא תרצח ולא תנאף, ששניהם חייבים מיטה על זה, ואז גם לא תגנוב זה גניבה שחייבים עליה מיטה. על חטיפת אדם מישראל חייבים מיטה. כן. מה אתה אומר? לא תחחשו. מה זה לחחש?
להכחיש.
כן, אבל זה בבית דין. זה הלכה בבית דין. האיסור... ולא תשקרו איש בעמיתו. מה זה לא תשקרו? לא, שאני נתבע בפני בית דין. אני נתבע בפני בית דין ואני מכחיש. אני אומר, אתה חייב לי 100 שקל? מה פתאום? לא חייב. כן? אז זה עובר על לא תחחשו. לא בפני בית דין, זה לא בכלל האיסור הזה. ולא תשקרו איש בעמיתו. לשקר זה גם כן בפני בית דין. מה שכתוב גם לא תשקרו זה... ולא תשבעו...
אגב, מותר לשקר לבן אדם, לא?
אסור גם כן לשקר. כן, אבל זה לא מהאיסור הזה. זה פסוק אחר. מדבר שקר תרחק.
אבל פה זה כלומר...
כן, עכשיו יש באמת שאלה, למה כשהתורה אומרת שאסור לשקר, היא אומרת את זה בדרך משתמעת, באופן משתמע. מדבר שקר תרחק. תגיד, אל תשקר.
יש שקרים שמותר לשקר.
לא. אלא שאין בעולם הזה אמירת אמת מוחלטת. כלומר, אפילו אתה שואל מישהו מה שעה, ואתה אומר לו 3:15, וזה אף פעם לא מדויק. למה? הזמן עבר. כן? עד שאתה אומר. זאת אומרת, אין בה... אלא מה? מה שההלכה אומרת, תרחק. תראה, כלומר, כמה שניתן להתרחק, תרחק. כן? כי התורה לא ניתנה למלאכי השרת. מה?
למה לא לדרוש את זה לרבות?
מה לרבות?
למה לא לדרוש את זה למעט? אני שומעת שזה לא להתרחק.
להתרחק פקסימום. זאת אומרת, זה מוחלט. אבל למה זה לא נוסח?
לא שלא תשקר, אני דבר תקרב לזה. זאת אומרת, זה
מוסיף
עוד
איסור. אבל צריך למצוא איפה כתוב שאסור לשקר. למה לא כתוב בתורה לא תשקר? לא כתוב הדבר הזה בתורה.
מדבר
שקר.
אז זה רק הגם. יש פה רק הגם. אין פה המקור. נכון? אלא מה? זה נכון שמדבר שקר תרחק זה מספיק כדי לדעת שאסור לשקר. אבל למה הניסוח של האיסור הוא באופן כזה? כביכול, התורה לא הייתה יכולה להגיד אמור רק את האמת, כי אין בעולם הזה אפשרות להגיד אמת. באופן מוחלט. כי אז הייתי על כל צעד ושעד נכשל באיסור הזה.
מה המשפט ייתן אמת ליעקב אם אין אמת?
אז הוא ייתן. זה משהו אלוהי, זה מתנה אלוהית האמת. גם פה, בפני בית דין כן דורשים את זה. בית דין זה כביכול מקום משכנו של הבורא. אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט.
כשאתה אומר את השעה, כמו שאמרת, בן אדם הוא לא התכוון לשקר.
הוא לא התכוון, לכן הוא.
שקר שיודע את האמת ואומר את זה הפוך.
לא דווקא.
שזה לא ככה.
לא, להגיד, לשקר הכוונה לא להגיד את האמת.
הגרבה שאומר את השעה, הוא לא משקר, הוא אומר את האמת. כי זה מה שהוא רואה, כי זה האמת.
זה האמת, זה מה שאני רואה. אז זה סימן שזה לא האמת.
שוב,
זה לא מדויק, לא מוחלט. למשל, אם תרצי לדעת, סליחה, אם תרצי לדעת מה הטמפרטורה של כוס תה, מה את צריכה לעשות?
לבדוק.
איך בודקים?
עם מתחום.
מתחום. ברגע שהכנסתי מתחום, שיניתי את התנאים.
נכון.
זה כבר לא זה.
נכון.
אין בעולם הזה, דיוק, אי אפשר.
לא מדויק עד הסוף.
נכון.
משנים את דרכי השלום.
זה משהו אחר. יש לפעמים שמותר לשקר, אפילו רצוי לשקר. כמו כל ההלכה. שבהלכה, לפעמים דבר הוא אסור, לפעמים הוא מותר וכו'.
מה יש בהלכה דבר שמותר לשקר?
בוודאי.
מה?
למשל מפני השלום, ועוד כמה דברים.
שלום בית.
או למשל אדם, או למשל תלמיד חכם, שואלים אותו, האם הוא יודע נושא פלוני? כן? מותר לו להגיד שהוא לא יודע, למרות שהוא יודע. כן? וכדומה, יש כמה דברים כאלה. למשל, האם למדת מסכת בבא בתרא? הוא אומר, לא, אני לא יודע, לא למדתי. מותר להגיד.
אבל מה, מותר לו לשקר בוודאות? הרי אתה אומר שאתה תלחק משקר.
כן, אז יש דברים שזה מותר, לפעמים שזה אסור.
מה, הלכה אומרת או התורה אומרת?
כן, הלכה, הלכה. הלכה זה התורה, מה זאת אומרת?
אבל התורה אומרת לא.
אז צריך להבין מאיפה למדו את זה. אז אנחנו נלמד מאיפה, צריך ללמוד מאיפה התורה למדה את זה. מאיפה ההלכה למדה את זה. טוב, הלאה. כמו כל דבר, למשל, האם מותר להרוג?
כתוב, לא
יותר צו. אבל לפעמים כן מותר.
למדינה.
למשל, שופט כן הורג. צבא הורג. אז לפעמים מותר להרוג. לפעמים אפילו מצווה להרוג. זאת אומרת, זה שכתוב אסור, זה לא אומר שזה אסור תמיד. אלא כמו כל דבר. זה לפעמים אסור, לפעמים זה מותר, לפעמים זה מצווה.
זה מה שנקרא הפירות תורתך?
לא, זה לא הפירות תורתך, זה יישום התורה. לא, לא, זה לא קשור להפירות תורתך. הפירות תורתך זה מקרה יוצא דופן, שאנחנו עוברים במודע על ההלכה בגלל סיבות יותר גדולות. אבל פה מדבר דבר פשוט. כשהתורה אומרת איסור מסוים, צריך תמיד לבדוק מה הם אופני המימוש של האיסור הזה. כמו שכתוב, אסור לעבור באדום. עכשיו, בואי תשאלי כל משפטן, האם תמיד אסור לעבור באדום? אני אדוק את זה. טוב, הלאה. אני תמיד, שואלים אותי אגב, האם מותר לעבור באדום, אם אין שום מכונית, לא מפה ולא משם ולא כלום. תלוי. אז אני אומר, אם יש ילדים, אסור, ואם זה בחיפה, אסור. כי בחיפה, אני שמתי לב שזה הדת של האנשים.
אדום.
לא, זה הדת שלהם. זאת אומרת, לא יעברו אפילו אישה זקנה עם סלים ובחום, ופה קילומטר מפה, קילומטר משם, אין שום מכונית, היא לא תעבור. למה? כי זה החוק, אדוני. אז אני אומר, דבר כזה...
זה ירושלים, זה יקי, זה אדום.
כן, זו, אז זאת אומרת, זה עניין של... איפה הנורמה? אבל בחיפה, מה פתאום? זה פוגע ברגשות הדתיים של האנשים. אסור לזה. כן, טוב. עכשיו, הלאה.
כן.
בתל אביב אומרים באדום?
הכל.
אני ראיתי שאין רמזורים בתל אביב.
כן.
לא, אבל בירוחם יש רמזור אחד. אני ראיתי. כן, כן. אדם הזה, רוצים להיפגש, ניפגש ליד הרמזור. טוב. טוב. איפה היום? ולא תשבעו בשמי לשקר. וחיללת את שם אלוהיך אני השם, טוב, זה בעצם המשך של לא תישא. לא תעשוק את רעך, לא תעשוק את רעך ולא תגזול. מה ההבדל בין לא תגזול לבין לא תגנוב? מה ההבדל בין לגנוב לבין לגזול?
לגזול זה במודע,
בגלוי. בגלוי. מגניבה זה כשהוא לא יודע.
לעשוק, מה זה?
לעשוק, הכוונה לנצל אותו, נגיד, לא לתת לו את המגיע לו. לא לתת לו את המגיע לו. לגזול זה לקחת בגלוי. לא תלין פעולה, נגיד מישהו...
גם פה יש דבר כזה, כמו שאמרת, שמותר לפעמים לעשוק, או זה רק בשביל...
בוודאי, בוודאי, כמו כל דבר. למשל...
זה לא חוקים יפים.
למה? זה חוקים יפים מאוד.
או שאנחנו אנשים ישרים ועושים נכון, או שפעם משקרים, פעם מושקים, פעם לא. זה משהו לא...
אז אני אשאל אותך שאלה. מישהו עובר ברחוב, והוא אומר, אצילו, אצילו. והוא נכנס, ואת רואה שיש אנשים שרודפים אחריו. רוצים להזיק לו. עכשיו, הוא נכנס לבית שלך, מסתתר מאחורי הדלת, האלה שרוצים אחר אומרים, איפה הוא? מה תגידי?
שאלה טובה?
לא, השאלה, לא, היא, השאלה היא לא טובה, טובה, התשובה היא ברורה לחלוטין. תגידי, הוא ברח לשם, תרדי, תלכו. נכון?
אם אני רוצה
לא
להגן עליו,
כן. ואם את רוצה, אבל מה עם האמת? אז זאת אומרת שאין בעולם הזה אפשרות לממש כל ערך, אז לכן זה הגיוני מאוד שכל הלכה יש לה כללי מימוש, זה ברור. ולכן לפעמים מותר לגנוב, לפעמים מותר לגזול, לפעמים מותר לשקר.
זה נורא.
למה? זה לא...
זה נורא קשה.
מה שאתה אומר? לא, זה לא קשה, זה לא קשה. לא, זה העולם שבו את חיה. זה לא קשור בכלל לא לתורה ולא לכלום. זה האדם נתון בעולם של ערכים, עולם לא מושלם, שבו מממשים ערכים בעולם יחסי. זה הגיוני לחלוטין. אם היינו אומרים שאנחנו חייבים לקיים את ההלכות האלה כאילו ככתבם, זה היה נורא. זה היה נורא. זה היה אום. יש ביטוי במסכת בירושלמי, כתוב, לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה. דנו בה דין תורה, הלכו לפי הדין בדיוק, אז חרבה ירושלים.
יש הרבה סיבות על חירוב ירושלים, כל אחד
אומר דברים אחרים. יש איזה 15 סיבות. אז אחת מהן, אז אני לא יכול להסביר את כל ה-14 האחרות, אני מסביר אותי אחת. מה, לא
יודעת, אני חשבתי שהתורה היא מושלמת.
התורה היא מושלמת, נכון. סליחה, אני מאוד מקבל את מה שאת אומרת שהתורה היא מושלמת והיא עוזרת לנו להיות אנשים טובים.
הבנתי,
אבל נראה לי שאת לא מבינה. תרשי לי, אני חושב שהתורה היא מושלמת והיא עוזרת לנו להיות אנשים טובים. מי שלא מושלם זה בני אדם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת מה הדרך המוסרית הנכונה להתנהג בעולם שבו יש רמאים, יש שקרנים, יש אלימים, יש רוצחים וכו'. אז צריך לדעת איך מתנהגים בעולם כזה. אפשר לחיות כאילו באשליה שהעולם הוא מצוין. אדרבה, התורה היא גדולה, וזה שהיא נכנסת לפרטי הפרטים של המצבים הדפוקים ביותר שיש. אדרבה. אז מה שכואב לך זה לא שהתורה היא לא מושלמת, מה שכואב לך זה שהעולם לא מושלם. זה אני מקבל את זה, גם אני זה כואב מאוד. טוב.
הרב, יש לי דתי מותר לגור עם שכנים חילוניים? זה בסדר או שזה לא מומלץ?
הייתי מאוד מעוניין להבין במה שאלתך קשורה לנושא.
לא מבינה את האם הבא, באמת?
זה בעקיפין קשור. כל דבר בעקיפין קשור, אתה יודע. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אבל מה זה קשור לנושא? אני עוד לא הבנתי. כן. טוב. לא, לכן אני מתקומם אפילו נגד ההתקוממות שלך. כי ההתקוממות שלך לוודאי לא מוצדקת, להפך. היא צריכה להתמלא בהתפעלות עד כמה שהתורה גדולה, שהיא לפעמים אומרת מתי צריך לעשות כך, מתי צריך לעשות כך. אני דווקא מתפעל מאוד מגודלה העצום של התורה. איזה יופי של תורה מושלמת ומוסרית יש כאן.
התורה אומרת דברים ברורים מאוד, אתה מפרש אותם לפי הלכה אחרת.
אבל ההלכה צודקת.
כי למה? כי אתה אומר אי אפשר לחיות אחרת. על זה אני מדברת.
וזה באמת נכון, אני אתן לך דוגמאות.
לא, הבאת דוגמה מספיק, אני לא רוצה להמשיך. אתה הסברת, אבל זה לא יודעת, פתאום גיליתי דברים שזה לא כתובי מה שבתורה.
בוודאי שלא.
אנחנו מנווטים כמו שנוח לנו כדי שנוכל...
לא, לא כמו שנוח. אנחנו מנווטים ויש לנו חוכמת... יש לנו חוכמת תורה של... לא.
יש הלכה משתלמות שמפרשת את הדברים.
כן, אבל יש היגיון.
לא תעסוק, לא תגנוב.
יפה, יפה. זה בדיוק, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. זאת אומרת שיש הבחנה... את רוצה להבין כן מדוע יש הבחנה בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. כי התורה שבכתב אומרת בדיוק מה שאת רוצה לשמוע. דהיינו את העקרונות המוסריים בכל גודלם ותוקפם. כולל, אגב, עין תחת עין. כולל עין תחת עין. נכון, שזה דבר...
לא, אבל עין לא מתכוון...
למה לא?
והפירוש?
לא, כי התורה היא מוסרית, היא לא יכולה להגיד, תוציא את העין של השני.
מי אמר שזה לא מוסרי? לכאורה, לכאורה זה מאוד מוסרי. למה? אדרבה שאני חושב שזה מאוד מוסרי להוציא את העין של השני.
לא, זה לא מוסרי. אם הוא רוצח, אתה לא יכול להיות רוצח. אתה יכול לדרוש.
סליחה, אם אדם רוצח אני לא צריך להרוג
אותו? לא, לא, זה לא נקרא שזה מוסרי לעשות, כי אז אתה רוצח בדיוק כמו...
אבל זה בדיוק הצדק. פה אנחנו נוגעים לנקודה מאוד חשובה, אני שמח שהגענו לזה. כן, השאלה היא מה זה מוסר. אז נגיד, אנחנו מאוד מושפעים בהגדרת המוסר מהמסורת הנוצרית, שחושבת שעשיית הצדק היא דבר לא מוסרי. זאת אומרת, זה בעצם נקודת המוצא של המוסר הנוצרי. לעשות צדק זה דבר רע. וזה בדיוק מה שאני שומע מהדברים שלך. זאת אומרת, אם יש רוצח, זה לא בסדר שיהרגו אותו. זה מה שאת אומרת. בעוד שהתורה אומרת, עד רבה, אם יש רוצח, חייבים להרוג אותו. זה, כי אז נעשה הצדק בעולם. אז השאלה היא כזאת. האם בגלל שאני הורג את הרוצח, אני בעצמי הופך להיות אדם שפל או אדם נעלה? העמדה של התורה, גם של התורה שבכתב וגם של התורה שבעל פה, דווקא במקרה הזה הם לא חולקים, זה שהאדם הוא דווקא נעלה בזה שהוא הורג את הרוצח. אבל
זה בדין,
אז בדין, לא משנה, לא אמרתי אתה אישית,
לא, זה כן
איש,
אני
מתכוונת לזה,
לא, כי גם
בדין זה אחרת.
למה בדין זה משנה?
לא, כי אתה אמרת אני, אז אמרתי לך אסור לרצוח, לבדין יש בדין,
לא זה משנה, גם בבדין זה בני אדם. כלומר, זה נכון שהסמכות של ההריגה היא בידי בית המשפט, אבל בסופו של דבר הם בני אדם, זה החברה האנושית מחליטה להרוג אדם בסופו של דבר, אז דרך המוסדות, אז הסתתרתי מאחורי זה שזה מערכת המשפט, אבל בסופו של דבר זה בני אדם שעושים את זה. ועד רבה, זה רצוי. בעיני הנצרות הדבר הזה הוא רשע. כלומר, יש פה איזה בעיה, האם המוסר הוא החסד לבדו, או שהוא החסד עם המשפט? זהו, זאת כל השאלה. לכן אני אומר, להוציא את העין של חברו, זה לכאורה משימה מוסרית ממדרגה ראשונה. עין תחת עין. זאת אומרת, אדם הוציא את העין של מישהו, מגיע לו שיוציאו לו את העין, כאשר עשה כן יעשה לו. דווקא ההלכה אומרת, לא, 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 זה ניקח כסף במקום. צריך להבין מאיפה לקחו את זה. אבל היא אומר, למה התורה שבכתב כתבה עין תחת עין? כי היא רצתה לחנך אותנו לזה שאלימות לא נשארת בלי תגובה. זה מה שרצינו לומר. זה העיקרון. זה
לא
אלימות.
לא כנגד חוקי חמורה.
לא, זה עוד סיפור אחר, חוקי חמורבי. אני אומר, וקודם כל, מה המסר? אדם קורא בתורה עין תחת עין, כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו. מה הוא לומד? הוא לומד שאלימות לא נשארת ללא תגובה. זה דבר חשוב. עכשיו, איך הדבר הזה יצא אל הפועל? מהו התקנון שדרכו אנחנו מיישמים את הדבר הזה? בשביל זה יש על התורה שבעל פה, בשביל זה יקיימת. אותו דבר, מה שכתוב כאן, לא תגנובו, לא תשקרו, לא תגזול, לא תלין פעולת שכיר וכו' וכו'. כל הדברים האלה נוסחו דווקא על הדרך שממלאת אותנו ברוממות מוסרית עליונה, כמו שאומרת, וואי, איזה יופי של תורה, ממש יפה. עכשיו, כשאני יורד אל המציאות הלכה למעשה, אז אני שואל את עצמי, איך עושים את זה? איך עושים את זה? למשל, יש אדם שיש לו מפעל, יש לו, הוא צריך לשלם 50 משכורות. והוא יודע שאם הוא ישלם אותם היום, הוא יצטרך לסגור את המפעל. מותר לו להלין את השכר או אסור לו להלין את השכר. אם הוא לא ילין את השכר, אז 50 משפחות אחר כך, שבוע הבא, לא יהיה להם עבודה. אז הוא צריך לקיים לו תלין פעולת שכיר או לא צריך לקיים? זו שאלה אמיתית. בשביל זה צריך שפוסקי ההלכה ייכנסו לעובי הקורה, ולא יסתתרו מאחורי רומנטיקה של כתוב בתורה צריך לעשות מה שכתוב. ההפך, אם הם יעשו כתוב בתורה צריך לעשות מה שכתוב, הם רשעים. כי אז הם לא פועלים לפי שם הצדק. מובן? זהו. כן, בבקשה.
זה כל כך מוסרי לבצע את האנשים שקבועים בתורה, לדוגמה רצח, אם זה כל כך מוסרי להרוג רוצח, אז למה התורה הכבידה כל כך בסדרי הדין? למעשה קבעת תנאים שקשה מאוד לעבוד.
נכון, נכון, זה באמת מצחיק. הרי לכאורה, ההלכה קבלה את עצמה בכבלים כאלה שהיא עושה מעצמה צחוק. כן? בא אדם רוצח, מודה ברצח, ולא יארגו אותו, בסופו של דבר. נכון? אז כאילו התורה עשתה צחוק מעצמה. כן?
לא, שעתי
אדם, אבל מצד שני, ההלכה היא מאוד מוזרה. הרי כתוב, מי שרצח, מתי הורגים אותו? צריך עדים, נכון? צריך עדים. אם יש מצלמה? לא. לא, לא, לא נחשב, לא נחשב.
שני אחים.
שני אחים, למשל, לא משנה. כלומר, יש כל כך הרבה... וצריך התראה, בקיצור, האפשרות שהאדם יהרג על רצח לפי ההלכה שואפת מינוס 5.
אז הוא מודה.
לא, הודעה לא מודה, לא, כי אנחנו אומרים שהוא רוצה להתאבד. אנחנו חושדים בו שהוא רוצה להתאבד, אז זה לא עוזר. כן.
אבל יש לנו עושים.
אופציה של גואל דם, לא תמיד זה עובד, לא תמיד זה עובד. כן, אז בקיצור, מה אני רוצה לומר? שלכאורה, זה לא נורא לי. התשובה היא כזאת. אם באמת, פעם ב-70 שנה, או פעם ב-7 שנים אפילו, מקרה כזה קורה, אדם מנצל את הפרצה ההלכתית כדי להרוג, ובגלל זה לא יערי, אומרים, מה, אנחנו יכולים לשאת את זה כחברה. אם זה הופך להיות כל יום, אז פונים למלך. ובשביל זה יש השלמה, פונים למלך. אז זה נמצא לפי זה שחוקי בית הדין ניתנו לא על מנת לממש את הצדק החברתי, אלא על מנת שתשרה שכינה. אבל אם אתה רוצה לממש את הצדק החברתי, בשביל זה יש מדינה גם.
כן? כן. צריך למושג בין צדקה למשפט. נניח ציון ב...
משפט היא בדם, שווה בצדקה. פה אתה נוגע ממש במוקד המוסר. כן, נו מה שאלה?
אני צריך לא מבין, כאילו זה שני מושגים שהם...
הם
לעשות חסד במשפט,
הם הפוכים זה לזה,
נכון. אז איך הם מסתדרים ביחד?
זה באמת הבעיה. זאת אומרת, הייתי אומר, המשימה של המוסר של היהדות זה לחבר צדקה ומשפט. נאמר גם לגבי אברהם אבינו, ידעתיו למען אשר יצווה את בניו וביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. גם בדוד המלך נאמר, ויהי דוד עושה צדקה ומשפט לכל עמו. והתלמוד בעצמו שואל את השאלה שלך, והתלמוד שואל איך יכול להיות שהוא עשה גם צדקה וגם משפט. אם יש צדקה אין משפט, אם יש משפט אין צדקה. כן? אז התלמוד נותן שלוש תשובות מדורגות. תשובה ראשונה, הוא היה עושה משפט, נגיד, אומר לפלוני, אתה חייב לשלם $1,000. האמת היא זה בלתי אפשרי, כי לא היו דולרים בימי דוד המלך, אבל זה על דרך המשל. אם כן, אומר לו, אתה חייב לשלם $1,000. אז זה עשה בזה משפט. אחר כך, כדי לעזור לבן אדם לשלם, דוד המלך היה מוציא מכיסו ועושה צדקה. זאת אומרת, עושה משפט וצדקה. עכשיו, מה לא טוב בהסבר הזה? שהמשפט היה לבד, והצדקה זה היה לבד. כלומר, זה היה בנפרד. זה לא סימולטני. זה לא באותו מעשה שנעשה גם המשפט, גם הצדקה. אז התשובה השנייה שנותן התלמוד זה, הוא היה עושה פשרה. הם מפשר בין בעלי הדינים. עכשיו, למה זה גם צדקה וגם משפט? זה משפט כי זה מטעם בית הדין. זה צדקה כי זה לא ממש הדין. כן? כי זה מתחשב בכל אחד. מה החיסרון של ההסבר הזה? זה לא משפט באמת, וזה לא צדקה באמת. אז התלמוד נותן הסבר שלישי. שדוד היה מחייב במשפט את הנידון. אבל מה אתה צריך לשלם? והנידון הרגיש שעשו עמו צדקה שהצילו אותו מן הגזל. אבל זה דורש מעלה מוסרית של החברה שהיא לא תמיד מצויה. אבל הגיע למצב כזה שהמשפט הוכר בתור הצדקה עצמה. כן, כן, זאת אומרת, הנידון שהתחייב עכשיו לשלם, היה שמח. היה אומר, תודה רבה לך דוד, שאתה הצלת אותי מלגזול. עכשיו אני יודע שאני חייב לשלם. עד עכשיו לא ידעתי אם אני גזלן או אני לא גזלן. עכשיו אני יודע בוודאות שאני גזלן. אז אני שמח שאני משלם. זה צדקה? אתה מציל אותי מן הגזל, תודה רבה.
זה
מודעות מוסרית יותר גבוהה.
נכון, הוא הבין שהוא
כן. זאת אומרת, הערך של המשפט והצדקה משתנה גם לפי עולם הערכים של החברה עצמה, שבה הצדקה והמשפט האלה נעשה. כן. הקדוש ברוך הוא מסתדר, הוא יודע לעשות צדקה ומשפט כאחד. זה לא מסובך אצלנו, אבל אצלנו זה מסובך.
אפשר ללמוד משהו מהעובדה שאם אתה הולך לקצה האחד של הכדור הארץ בארצות הברית, יש שם עונשי מוות, ומצד שני בעולם הערבי במזרח, למרות ש... ובאצלנו כמובן אין, למרות ש... כבוד התורה אומרת את זה במפורש.
מה אתה רוצה?
מה אני רוצה להגיד? בוא נגיד ככה, ארצות הברית היא מדינה מאוד דתית, זאת אומרת, מדינה נוצרית מאוד דתית, ואף על פי כן, אף על פי המוסר הנוצרי, נעשה שם עונש מוות.
ברוב המדינות, בחלק מהמדינות.
בחלק מהמדינות.
כן, נכון, נו.
וכמובן, אוקיי, עונש מוות נעשה גם בעולם המוסלמי, שזה סיפור אחר שם, אבל...
נו, אז מה השאלה?
השאלה היא... טוב, השאלה היא, מה, זאת אומרת, אנחנו מקלים, אנחנו צריכים
להקל
גם, זאת אומרת, איפה אנחנו עומדים ביחס לזה? מה זה?
המשפט שלנו בארץ הוא משפט עברי, ואז...
סליחה, לפי חוקי המדינה יש אפשרות תיאורטית של גזר דין מוות. יש אפשרות תיאורטית, כן, רק שהיא לא ממומשת. יש הנחיות של משרד המשפטים וכו' וכו'. אבל אם רוצים אפשר לעשות גם משפט מוות במדינת ישראל, רק ש...
אני רואה את זה למעלתנו, שעל אף
שה... לא רק תבנסים, כן.
זאת אומרת, אני אומר את זה שזה לדעתי...
אתה שואל האם זה טוב שלא מוציאים אל הפועל גזר דין מוות. זה מה שאתה שואל.
כן, זאת אומרת, זה מייחד אותנו ביחס לשתי הדוגמאות האלה. זה בהחלט מייחד אותנו, אני חושב...
אני לא יודע, זה מייחד אותנו, גם באירופה זה ככה. ברוב מדינות אירופה אין גזר דין מוות היום.
זה לא מזמן כל כך באירופה.
גם במדינת... גם בישראל גם זה לא מזמן.
אנחנו רק למאה.
אתה שואל האם זה טוב. זה תלוי. לפעמים זה טוב שאין גזר דין מוות, לפעמים זה לא טוב שאין גזר דין מוות. העיקרון של גזר דין מוות הוא עיקרון חשוב, שיש דבר כזה אדם שהוא חייב מיטה. כי יש היום, הדיון מסביב לגזר דין מוות נסוב מסביב לשאלה אחרת לגמרי, שאלת ההרתעה. האם זה מרתיע או זה לא מרתיע, האם לא יותר טוב להשאיר בכלא, כן יותר טוב וכו' וכו'. בעוד שלפי התורה יש איזה ממד אחר לגמרי, בלי קשר לשאלה האם יש הרתעה או אין פה הרתעה, שזה אגב ערך שכן מוזכר ברמב״ם למשל, כן? אבל יש גם עניין שיש אדם שהתנהגותו, מעשה וכו', אינם מזכים אותו בחיים, ולכן הוא צריך גם למות. כן? אבל זה נכון שזה לא, זה לא חדש שביטלנו גזר דין מוות, כבר מזמן המשנה, כן? ידעו, כלומר, לסדר את הדברים באופן שלא יהרג אף אדם אף פעם. טוב. אם כי, לפעמים הרגו. לפעמים הרגו, זה גם קרה בזמן הגלות. בלי סנהדרין ולא כלום, יש מצבים שבהם, בדלת ברירה, הבתי דינים היו הורגים. למשל, דבר מאוד משונה, כשהראש, רבנו אשר בן יחיאל, הגיע מגרמניה לספרד, בטולדו, הוא ראה שבתי הדינים מבצעים גם גזרי דין מוות. אז הוא שאל אותם, איך אתם עושים דבר כזה? הרי זה אסור. אסור, כיוון שאין לנו סנהדרין, אנחנו לא בארץ ישראל וכולי, אין לנו בדין סמוכים וכולי, אז על סמך מה אתם עושים את זה? אומרים כי אם אנחנו לא נעשה את זה, הגויים יעשו את זה יותר גרוע. אז היה שם סמכות לקהילה. כן.
אני
חושב
שאני
אצליח
לנסח את השאלה.
גם אני.
דיברת על היחס בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, שהתורה שבעל פה יכולה להכחיש את התורה שבכתב לכאורה.
כן, נכון.
כמה שאני לא מנסה להבין את היחס בין השתיים, אני לא מצליחה.
למה?
זאת אומרת, אני לא מבינה, הרבה פעמים התורה שבעל פה מנסה לקחת את הסמכות שלה כאילו מהתורה שבכתב.
אה, בכאילו.
כי אני לא יודעת אם זה כאילו,
זה כאילו. זה כאילו. כלומר, זה שהתורה שבעל פה סומכת את דבריה על הפסוקים, זה לא בגלל שזה במאה הפסוקים. שתי שאלות את שואלת, למה היא עושה את זה? ב', למה צריך את התורה שבכתב?
מה זה כאילו?
אני אסביר את התשתית של שתי שאלותיה. למשל, איך יודעים שהפרי שצריך לקחת בחג הסוכות הוא אתרוג? פה זה כתוב בתורה.
פרי את הדר.
כתוב בתורה, פרי את הדר. מי אמר לך שזה אתרוג?
לא יודעים. פרי את הדר.
כתוב פרי את הדר. מי אמר שזה אתרוג?
כן, בדברה.
אז התלמוד, יש לו דף שלם במסכת סוכה, ששם הוא מוכיח שפרי את הדר זה אתרוג. איך הוא עושה את זה? תחזיקו טוב את הראש. הוא אומר ככה, פרי עץ. צריך להיות שהפרי והעץ יש להם אותו טעם. כתוב פרי את הדר. זה פרי והעץ אותו טעם. אז אומר התלמוד, אז אם כך, אז מדוע לו הפלפל? כי גם הפלפל יש לו את העצו ופריו שווים. אומר כן, אבל כתוב פרי, וכדי לקחתם פרי צריך שיהיה ניכר, והפלפל הוא קטן, לא רואים. אז מה תיקח הרבה, אבל כתוב פרי אחד. אהה. אז אולי ניקח את הפריש, הפריש זה החבוש, כן? אז, אבל כתוב הדר, הדר באילנו משנה לשנה, והפריש, אם משאירים אותו על העץ, אז הוא נרכב. מה שאין כן האתרוג, משאירים אותו על העץ, הוא לא נרכב. וחוץ מזה, הדר ביוונית פירושו מים, הידרולוגיה, כן? ואז הדר, זה גדל על כל מים, וזה רק האתרוג. שלא לדבר על זה, גם שהדר, זה... מה עוד מצאו שם?
על הנחל, למעשה.
כן, כן, אבל אמרתי, הדר באילנו, וגדל על כל מים, הידור ביוונית. בקיצור, מכאן שזה יכול להיות רק האתרוג, מה שהיה להוכיח.
עכשיו, אתם מאמינים... תפוס למשל?
לא תפוס, למשל, כן. עכשיו, השאלה... לא, לא, באמת, באמת. עכשיו אני שואל שאלת תם. לפני שחכמי ישראל עשו את הדיון הזה בתלמוד, מה הם לקחו שנה שעברה? על סמך מה?
לא, יכול להיות שהם לקחו את זה, אומנם הם הכירו את זה, אבל הם חיפשו את
התא... זאת אומרת, ברור ש... הרי כל ההוכחות האלה לא משכנעות, נכון? מה? ברור שזאת הייתה המסורת. הרי כדי לדעת מה לקחת בסוכות, תראה מה לקחו שנה שעברה, זה הכל. זאת אומרת, זה לא שפתאום ככה הם קראו בתורה, אמרו, עץ הדר, וואי, מה זה יכול להיות? ואז התחילו ביניהם הדיונים בבית המדרש, הגיעו למסקנה שזה אתרוג. ברור שהדברים האלה היו ידועים במסורת. אז זה קודם כל, זה ברור, ואלמלא המסורת, ברור שכל ההוכחות האלה לא היו שוות גרוש. כן? כך אומר הריטב"א של מה, למשל בפירושו לאותה סוגיה. עכשיו, האמת היא זה כך לגבי כל ההלכות כולן. איך יודעים שההלכה היא ההלכה? כי ככה הסבתא שלי עשתה, זה בעצם הסיבה של ההלכה. עכשיו, על יסוד העיקרון הפשוט הזה שאני אמרתי עכשיו, את שואלת שתי שאלות. למה הרבנים בתלמוד עושים כל הזמן כאילו שההלכות יוצאות מהפסוקים? הרי זה לא משם. ב', למה נכתבה התורה שבכתב בכלל? מה השאלה השלישית?
השאלה השלישית היא, אם אני צריכה לסמוך על התורה שבעל פה, אז בכל דבר שהוא קצת רציני בחיים שלי, אני רוצה לראות את זה כתוב.
לא הבנתי את השאלה השלישית. אם צריך לסמוך על התורה שבעל פה, צריך שזה יהיה כתוב.
זה משנה, אני לא יכולה לסמוך על זה. אני לא מבינה למה שסבתא שלי, אני לא סומכת על סבתא שלי בהמון דברים.
את לא סומכת על סבתא שלך. ואם זה כתוב, את כן תסמכי על זה.
כן, חוזה, לא יודעת, כל דבר, אני רוצה לראות
חתוב. טוב, אז אני חוזר פה על שלושת השאלות. כן? שאלות חזקות ויפות, אני חושב. השאלה הראשונה, מדוע אם באמת התורה שבעל פה היא המקור של ההלכות, אז למה היא עושה כאילו שהיא יוצאת מהתורה שבכתב? שתיים, בשביל מה נכתבה התורה שבכתב? ג' זה נורא מפריע לי שדבר שהוא כזה חשוב, כמו מה שאני צריכה לעשות, זה לא כתוב. בסדר? טוב, אני אתן שלוש תשובות. אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם סיפור. שמעתם על הרב שלמה זלמן אוירבך, זיכרונו לברכה? היה אחד מגדולי הפוסקים, חשובים בירושלים, נולד בירושלים, נפטר לפני 10 שנים בערך. 12 שנה, משהו באזור הזה. היה באמת מחשובי הפוסקים. פעם מישהו שאל אותו האם מותר לעשות בשבת גיאקטה הייר מצוויבל. גיאקטה הייר מצוויבל. כן,
נכון.
לא, זה נסבור לך בדיוק. כן, סלט ביצים. סלט ביצים שנוהגים אחינו אשכנזים לעשות. איך עושים את זה? עושים ביצה קשה עם קצת שמן, מיונז, בצל. לא, לא, בלי מיונז. לא, בלי מיונז. לא, בלי מיונז. רגע, יש 4 מרכיבים. אני מבקש, יש 4 מרכיבים. לא, זה חשוב.
שמן, בצל וביצה.
נכון, יפה. זהו, 4 הדברים האלה מרכיבים את זה. עכשיו, מבחינה הלכתית, עשיית הסלט הזה בשבת, זה גורר שאלות כאלה. מדוע? יש בעיה של איסור לישה בשבת. ואז התערובת הזאת, לישה. לישה.
ללוש. ללוש.
לא, זה, קודם כל זה לונוש. לונוש. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר.
שלחו את קלוט הלוש.
כן.
איך הוא הגענו כבר?
עכשיו, בעיה שנייה, יש איסור של תוכן, כי ברגע שקוצצים בצל בחתיכות קטנטנות בשבת, יש איסור של תחינה, והדבר הזה גם כן בעיה. שלא לדבר על בעיה של המליחה, שיש בה בעיה של עיבוד בשבת, אז בקיצור, יש לנו פה 3 בעיות לפחות. שאלו את הרב שלמה זלמן אוירבך, האם מותר לעשות את הסלט הזה בשבת?
הסבתא שלי.
ענה, מותר, כי הסבתא שלי עשתה את זה. עכשיו, והוא הוסיף, וגם אם לא ימצא לך הסבר מספק לכל השאלות המתעוררות מכבוד זה, עדיין זה יהיה מותר, כי סבתא שלי עשתה. כלל גדול, אם כן בהלכה, הולכים לפי הסבתא. עכשיו זה עד כאן הסיפור המקדים לשלושת השאלות. מה? השאלות היו, מדוע התורה שבעל פה עושה כאילו שהיא יוצאת מהתורה שבכתב? ב', למה נכתבה התורה שבכתב? ג', למה דברים כל כך חשובים כגון ההתנהגות שלי, זה לא כתוב.
צריך לשאול סבתא בשביל לדעת.
בסדר, אני רוצה לענות עכשיו על שלושת השאלות. כן, זה בערך השאלה השלישית, כן. אז התשובה הראשונה, התורה שבכתב והתורה שבעל פה, אף על פי שיש להם מטרות שונות לגמרי, התורה שבכתב נועדה לדבר אחד, והתורה שבעל פה נועדה לדבר אחר, אף על פי כן הם ניתנו על ידי אותו אלוה, ולכן לא ייתכן שלא יהיה רמז לזה בזה, ולכן, כעבודה של עשיית ייחודים, התורה שבעל פה מתנדבת למצוא את מקורה בתורה שבכתב. אף על פי שלא משם זה יוצא. זה דבר אחד. דבר שני, מדוע נכתבה התורה שבכתב? התורה שבכתב נכתבה בשביל הגויים. זאת אומרת, כדי שאומות העולם, האנושות, יקבלו מושגים בערכים כוללים, שחשוב מאוד שהם ידעו. כגון למשל, עין תחת עין, שהסברתי שהמטרה של הכתיבה של התורה בצורה הזאת, זה כדי שנדע שאלימות יש לה תגובה. כן? למרות שהלכה למעשה זה לא נעשה כך. דבר שלישי, את רוצה שדבר כל כך חשוב, כגון ההתנהגות שלך, יהיה כתוב, חס וחלילה, אם זה יהיה כתוב, אי אפשר לסמוך על זה. כי דבר כתוב אי אפשר להבין אותו. דבר שמועבר אי אפשר להבין דבר כתוב. הדרך הכי בטוחה, כדי שלא נבין אחד את השני, זה שאנחנו נעביר אל אחד לשני מסרים בכתב. אם אנחנו רוצים באמת להבין על מה אנחנו מדברים, זה צריך להיות בעל פה. כלומר, מסורת שעוברת בעל פה היא הרבה יותר אמינה ממסורת כתובה. מסורת כתובה גוררת בעקבותיה פירושים על גבי פירושים. מאז שנכתבה המשנה, הספרייה היהודית התמלאה ב-80,000 ספרים. ברור? אז כך שהכתיבה היא דבר נורא מהבחינה של שימור הכוונה. מובן?
כן, אבל מצד
שני, כשאני מסתכלת על
סתם מסורות לא יהודיות, מסורות עממיות שעברות
בעל פה. נכון. ההפך. כשמסורת מועברת בעל פה היא מדויקת מאוד. כן, הרי, למשל, תקריא את המסורת הבדואית. התרבות הבדואית שהיא כל כולה בעל פה. אין כתיבה בדואית. שם הדברים מועברים במשך 1,000 שנה בנאמנות גמורה. דווקא בגלל שזה מועבר בעל פה.
גם הדרוזים? הדרוזים זה ככה.
מה זה? מה זה מה? כעשיית ייחודים, כן. זאת אומרת, יש פעולה כזאת של חכמי הקבלה, שעל ידי כוונותיהם הם מגלים את האחדות הפנימית שבתוך הבריאה. אז יש, זה נקרא לעשות ייחודים. אז יש גם לעשות ייחודים בתוך התורה. זאת אומרת, זה יפה, זה דבר, זה מגמה חיובית, חשובה, להראות את האחדות, או נגיד את ההזדקקות זו לזו של חלקי התורה. אז גם התורה שבכתב והתורה שבעל פה חפצות בהתאמתן, למרות שהם לא נועדו לאותה מטרה.
אז כל ההוראות בהקמת המשכן, או כל ההוראות על הקורבנות,
איך עשו את זה, את חושבת?
עשו את זה הלכה למעשה.
כן, אבל הם קראו את זה בתורה? אבל הם עשו את זה בשביל זה הכתוב? רגע, רגע. כשהם בנו את המשכן, הם הלכו לקרוא את זה בפרשת תרומה? משה היה שם, אמר להם ככה עושים. אז בשביל מה זה נכתב? זה נכתב אחרי מעשה בכלל. זה נכתב בשבילנו, כדי שנבין איך זה עובד. לא, אנחנו למדנו את ספר שמות, ולמדנו מה המשמעות של המשכן. למדנו מה המשמעות של הקרשים. היה אפשר, לא. בשביל איך לעשות את זה, לא, את צודקת, אבל, נכון, אבל, אז אני מסביר. בשביל לדעת איך לעשות משכן, אנחנו סומכים על המסורת שבעל פה. עכשיו, איך, למה זה כן כתוב? זה נכס לאנושות כולה, כולל ליהודים, לדעת שהאלוה השכין את שכינתו בין בני האדם דרך המעשים האלה. זה הנצחה, והנצחה הזאת היא חשובה, ולכן חשוב לדעת גם מספר הקרשים ומספר היתדות, כי כל, כן, זה מדויק, כי זה תואם דברים מאוד חשובים. עשינו פעם חשבון, אתם זוכרים, מה מספר החלקים של כל המשכן כולו, כולל הכלים והכל. נכון, בדיוק, תריה, 613.
זאת אומרת שיש דיוק בדברים.
יש דיוק בדברים האלה, אבל הדיוק הוא לא איך לעשות את זה. כן, היום, עד היום הזה, למשל, במכון המקדש בירושלים, הם מחפשים כיצד, למשל, כדי לעשות את הכלים שכתובים בתורה. זה עולה להם בדם, למשל. כתוב, למשל, בתורה שמרדדים זהב על גבי עצי שיטים, נכון? מזבח הזהב. מזבח הזהב עשו אותו, אגב, לאחרונה. עשו אותו בגובה של, איך קוראים שם? 10 טפחים. כן, רוחב אמה על אמה. בסך הכל זה לא הרבה. היו צריכים לעשות את זה מעץ. לקחו עץ ערז מיוחד, יקר. רידוד עץ. כדי לדעת איך מרדדים את הזהב על העץ, הלכו וחיפשו אנשים שיש להם מסורת איך עושים את זה. הלכו וחיפשו אצל אומות העולם. מקומות שעדיין המלאכה הזאת קיימת, ומשם למדו. כי אי אפשר ללמוד את זה משום ספר ושום כלום. בסדר? טוב. בואו נמשיך. כן. לא תעשו... אגב, יש לי חוברת על זה, אם זה מעניין אותך, על מהות תורה שבעל פה. את יכולה להוריד את זה באתר שלי. זה נקרא התורה והמצווה. שם התקלידי התורה והמצווה. תראי שמה את החוברת שלי, מסביר מדוע התורה שבכתב נכתבה, אני קצת מרחיב יותר את הנקודה הזאת. כן, התורה והמצווה באתר שלי. טוב.
זהו?
מה? לא, לא, האתר שלי, rabsherki.org. www.rabsherki.org. אבל את לא צריכה, היום בגוגל את מוצאת כל דבר. כן, לא צריך. כן. בכלל, היום הפוסק הראשי זה הרב גוגל.
זה מתחרוש להתבונן בספר ומבצע מה שכתוב. נכון, דיברו על זה.
זה לא ככה.
זה לא ככה.
זה לא ככה, ודאי שלא.
בחיים זה כל
כן. היום יש אולי בישיבות נטייה לפסוק הלכה מתוך ספרים, אבל זה דבר חדש, דבר שממש לא היה מקודם. עכשיו, אני והמשפחה שלי תמיד גדלתי על זה, שכשאם יש שאלה בהלכה, קודם כל הולכים לבדוק מה סבא עושה. ב', מסתכלים בספרים כדי לדעת מדוע זה נכון. לא, האם זה נכון. כן, ברור. אני פה בראש מדי. אני בפרק י"ט. י"ט פסוק, רק רגע. י"ד, י"ד. כן.
לא אמרנו פעולה
שכיר איתך. כן, לא הסברנו את זה, כן. אז שאסור להלין שכרנו, זה דבר פשוט. עכשיו יש לזה כמה. כן, אגב, מה זה עד בוקר? מדובר על שכיר לילה, לא שכיר יום. כן.
עצמאים לא אומרים כלום, לא
קלים פעולת שכיר. עצמאי? עצמאי בעיה שלו.
זה מי שעובד בלילה.
כן. לא תקלל חרש, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, יראת מאלוהיך אני השם. טוב, מלבד הפשט הפשוט של הפסוק, הכוונה בהלכה של הדבר הזה, לפני עיוור לא תיתן מכשול, שאסור להכשיל אדם בדבר אסור. למשל, יש נזיר שבא, מתארח אצלי בבית. אסור לי להגיש לו כוס יין. נכון. זה בעיה שלי, אני לא נדרתי נזירות, הוא נדר נזירות. אסור לו ישתה מור, לא רוצה. אז זה נאמר, ולפני העיוור לא תיתן מכשול. כן. הרי אתה מלוא אחד. אגב, לפי זה יש, מזה המקור גם, זה מקור עקיף, אבל מאוד מעניין, לכך שאסור להכשיל גם גוי בדבר שאסור לו. נכון. למשל, עבר מן החי. האם מותר לי לתת עבר מן החי לגוי? אז לי אסור לאכול. מותר, גם לגוי אסור. אז אסור, משום שנאמר, ולפני עיוור, לא תיתן מכשול. יש מקרה מעניין בנושא הזה. מקרה קצת מזעזע. אבל בכל זאת, ספר רב פעלים לבני. אתם אוהבים, אה?
כן, כן, כן.
כן. לא, זה היה מקרה בבגדד, קרה לפני 150 שנה, שהייתה איזו תרנגולת שברחה מהלול ונפלה לתוך סיר רותח. מתה. אז השאלה היא מה עושים עם המאכל? המאכל ודאי שאסור לאכול אותו. זה תרנגולת הזאת התרפה. כן. אז השאלה הייתה האם מותר לתת את זה לגוי. והתשובה הייתה שלא. מדוע? בגלל הבשר של התרנגולת כבר חדר לתוך כל המאכל עוד לפני שהתרנגולת מתה. וזה אסור משום עבר מן החי. אז גם לגוי אסור. טוב. מזעזע או לא? מזעזע. טוב. אוקיי. כן. זה דברים שקורים.
ומה נדריד אותם?
זה את השאלה, אבל זה עולה הרבה כסף. אולי אפשר... כן, פעם היו אומרים שאם יהודי אוכל עוף, זו שהיהודי חולה או שהעוף חולה. לא תעשו
עוול.
למה כתוב יראת מאלוהיך? כל דבר שמסור ללב זה יראת מאלוהיך. למה? כי זה דבר שאי אפשר לבדוק. קיללת את החש. מה? לא, זה לא ידעתי. אגב, מכאן שאסור לקלל סתם. סתם אסור לקלל יהודי. כן, נכון. אז זה כתוב לו כאל חרש, הכוונה על דרך המצוי. כן. לא תעשו עוול במשפט, אז זה כבר עזרה לדיינים. לא תישא פני דל, ולא תהדר פני גדול. בצדק תשפוט עמיתך. מה זה לא תישא פני דל?
לא
לשאת פנים?
לא לשאת לו כאילו משפט צודק, אם הוא לא צודק
בגלל שהוא דל.
לא, צריך לתת לו משפט צודק ולא מועדה. לא להעדיף את הדל בגלל שהוא דל. לא, לא תשפט נדל.
אני שופטת נכון אותו
אה, זה נכון. למרות שהוא עלול להפסיד.
כן.
אגב, יש סיפור. סיפור על הבבא סאלי. סיפור יפה. הבבא סאלי היה, כשהיה במרוקו, הוא גם היה דיין. היה דיין, ופעם בא לפניו, אדם טבע את חברו, ממון. והטובע היה עשיר, והנטבע היה עני. והעני הזה היה עני מרוד, לא היה לו מה לשלם וכו'. אבל אין מה לעשות, הוא חייב לשלם, חייב לשלם. אבל לפני זה, הבבא סאלי ניסה, רבי ישראל אבו חצירא, ניסה לשכנע את התובע, אולי לא תטבע, סך הכל, מסכן, ופה ושם, הוא מתעקש, אני, מה זה כסף שלי, אני רוצה דין תורה, לא, טוב, אז הבבא סאלי בלברה, הוא אומר, בסדר, אבל נכתוב את פסק הדין. ותוך כדי כתיבת פסק הדין, הוא היה מוריד כל כך הרבה דמעות, שבסוף התובע ויתר. טוב. לא תעשו עוול במשפט וסף בנדל, ולא תהדר פני גדול, כלומר לכבד אותו בגלל גדלותו, בצדק תשפוט עמיתך. טוב, יש פה בעיה, למשל, יש סיפור בתלמוד, יש, היה איזה אדם אחד, אחד האמוראים היה צריך לשפוט חכם אחר, ואדם רגיל, הייתה תביעה בין שניהם. עכשיו, יש פה בעיה. מצד אחד, אסור לדיין לכבד את אחד מבעלי הדין. מצד שני, הוא חייב לעמוד בפני תלמיד חכם. אז מה הוא יעשה? אם הוא יעמוד בפניו, זה ישתיק את השני. מצד שני, לא יעמוד, הוא עובר על כבוד התורה. מה הוא יעשה?
יעמוד.
מה? לא יכול, כי אסור לכבד עם הארץ יותר מתלמיד חכם. אז הוא אמר לשמש, בדיוק כשפלוני, אותו רב, ייכנס, אז תעביר ציפור בתוך בית המשפט. תזרוק ציפור בתוך בית המשפט, ואז אני אקום כדי לסלק אותה. טוב. זה אגב החוכמה האדירה של ההלכה. צריך למצוא דרכים איך לא להעליב אף אחד מצד שני. טוב. בצדק תשפוט עמיתך. עכשיו, בצדק תשפוט עמיתך זה מכאן שבענייני משפט גם הולכים לפי השכל הישר, שזה דבר חידוש, יש לזה כמה השלכות התחתיות, לא ניכנס אל כולם. לא תלך רכיל בעמך. מה זה ללכת רכיל? לספר, לספר. זה עשה ככה, זה אמר עליך ככה. לא תעמוד על דם רעך, אני אשם. מה זה לא תעמוד על דם רעך? אתה רואה יהודי שבסכנה, אתה חייב לעזור לו.
אם הוא לא יהודי, לא?
לא, אתה לא חייב. אם הוא לא יהודי, לא. למה?
לא לכל אדם, לא
לכל
אדם.
לא, ודאי שלא. מה, אם... לא.
אם בחוץ
הוא
יהודי או לא?
לא, אני יודע. אני יודע. נגיד שאני יודע.
אתה הולך ברחוב, בעיר גדולה, אתה רואה אדם במצוקה, אז מה? רק הוא יהודי? אתה לא
נתיש.
מה? מה? שמה? שמה?
לא רוצה להגיד מישהו. אישה של ערבי... זו אישה איטלקיה שהייתה במצוקה שלקחו לה את הדירה והיא עברה והיא עזרה.
למה לא לעזור?
בוודאי שיהיה לעזור. השאלה היא האם, ונגיד מי לא
עזר,
רגע, אם אני לא עזרתי, אני עבריין או לא? כי אם יש לי חיוב שלא תעמוד אדם רעך, אני צריך להשקיע בזה עכשיו כסף. אני צריך עכשיו להפספס את האוטובוס. אני חייב עכשיו גם להפסיד בבורסה. עכשיו יש לי השקעה עצומה.
אז רק אם זה יהודי.
אם זה יהודי, יש לי חיוב מיוחד. יש לי חיוב מיוחד. סתם ככה, סתם אדם, אין לי חיוב הזה. לא תסנא.
אני רוצה
לראות
שאני אומרת לגוי, אסור לי לעזור. אני צריכה לחשוב על כל הדברים שהפסדים שיהיה לי. על זה אתה חבר, כי לא הבנתי בדיוק מה אתה רוצה להגיד.
לא, מותר לי לחשוב על ההפסדים האלה.
כאילו, לפני שאני עוזרת, אני לא מבינה, וכי צריך לעזור הרי לבן אדם שזקוק לעזרה.
לא לכל אדם.
מה, גוי הוא לא בן אדם?
הוא בן אדם, ודאי.
אז למה לשם
לא... לא כלפי כל אדם יש לי חיוב כזה.
אבל פה כתוב דם ריחה, לא כתוב יהודי.
ריחה זה יהודי.
ריחה זה יהודי?
כן, ריחה זה יהודי.
ואתה מזהה יהודי, אתה מזהה יהודי.
מה? אם אני יודע. אם אני לא יודע, זה משהו אחר, אני לא יודע שאני יודע.
יש לי רעים, לא יהודים. אז מה אם המשפט שהוא אור לגויים?
זה אור לגויים.
זה נקרא אור לגויים, לעזוב את הגוי שותה דם וללכת?
לעשות את
זה. זה נורא ביום, אתה אומר לי לא לעזור לגדם לחשוב שאני אחזיר כסף?
לא הבנתי.
זה לא אומר שאני לא עוזרת, אבל אני לא חייבת. אני יכולה לעזור לגוי, אבל אני לא חייבת.
רגע, אני רוצה להגיד משהו על זה. אני רוצה להסביר משהו. אני רוצה להסביר משהו.
לא, לא להסביר.
אני רוצה להסביר. הכוונה שהחיוב שלי כלפי בני עמי הוא יותר גדול מאשר מי שאיננו בן עמי. וזה גם כדבר מוסרי. כי המחויבות שלי כלפי אח היא יותר גדולה מאשר כלפי זר. הרי כמה פעמים מצאנו צעירים בבתים בורגנים טובים שעושים את הכל כדי לעזור לאנשים בסומליה, אבל השכן שלהם לא יעשו כלום. ואז הרומנטיקה הזאת של העזרה לזולת היא בעצם באה להסתיר איזה סוג של אגואיזם. זה גם צריך לדעת. כלומר, יש גם קדימויות. הקדימות היא קודם כל לעזור לבני עמי, לרעך.
אם שניים טובים, אתה מציל את היהודים.
בוודאי.
אז עכשיו אם גוי עובר, והוא רואה את אדם גוי אחר, פצוע, והוא רואה יהודי פצוע. למי צריך לרוץ קודם? הגוי.
אין לו הלכה בזה.
אין לו הלכה. אז אם הוא ירוץ להציל את הגוי, זה בסדר. הוא לא צריך לרוץ להציל את היהודים.
נכון.
הוא בסדר.
הוא בסדר.
הוא בסדר.
מה?
בעייתי קצת,
למה זה בעייתי? זה מאוד הגיוני מה שאני אומר. אגב, אני אספר לכם סיפור מובא באבנגיליון. יש לנו רק דקה. טוב, נתחיל. זה באמת, אז אתם תחשבו על הדברים עד שבוע הבא. עד אז אני מקווה שלא תעברו לנצרות. לא, לא, מסופר ככה. פעם שאלו את ישו, ככה מובא בברית החדשה, באבנגיליון, כתוב שאלו את ישו מה המשפט שהוא הכי חשוב בתורה. אז הוא אמר, ואהבת לרעך כמוך. פסוק פה, פרשת קדושים. שאלו אותו, אז אחד הפרושים בא אליו ואמר לו, מי הוא רעי? מי הוא רעי? ואז הוא סיפר את הסיפור של השומרוני הטוב. מכיר את הסיפור של השומרוני הטוב? כן. מה זה שומרוני בכלל? מה זה שומרוני קודם כל? מה זה השומרונים? תסבירו לי מה זה השומרונים. הם יהודים או לא? לא יהודים, נכון? הם לא יהודים. רגע, אבל מי שהם לא יהודים הם מקיימים את התורה. נכון? מקיימים את התורה בדרך שלהם, אבל מקיימים את התורה. בסדר? הם היו גרים אז בשומרון, היה בערך כמיליון שומרונים בימי בית שני, וזה בעצם גוי שמאמין בתורת משה בלי להיות יהודי. משהו כזה. בלי להיות יהודי. עכשיו, למה אני מקדים את זה? כדי להבין בדיוק את התשובה של ישו. סליחה שאני מלמד אתכם ברית חדשה, חשבתי שאתם רוצים ללמוד חומש. אז ישו אמר, היה אדם אחד שירד מירושלים ליריחו במעלה אדומים, ושם הותקף על ידי שודדים והשאירו אותו שוטט דם, אחרי שגנבו ממנו את כספו, ובקיצור השאירו אותו במצב קשה. עבר רומאי ולא טיפל בו, עבר כהן ולא טיפל בו, הגיע שומרוני, טיפל בו, השקע אותו, הכיל אותו, נתן לו בגדים, נתן לו כסף, שילח אותו בשלום. אומר ישו, זה רעי. עכשיו אני רוצה להבין פה משהו. למה ישו לא דיבר על הרומאי? כי ישו בתור יהודי לא יכול להחשיב את הרומאי בתור מי שבכלל צריך להתייחס אליו באהבה, כיוון שהרומאי הוא עובד עבודה זרה. אז עובדי עבודה זרה, הם אנשים רעים, הם אנשים אלימים, לא על זה נאמר ואהבת לרעך. עכשיו, למה הוא לקח את השומרוני? כי השומרוני הוא לא יהודי, אבל הוא טוב. עכשיו, מה הוא רצה לומר בזה ישו? הוא רצה לבטל את היסוד הלאומי. כלומר, הוא רצה להגיד שהאחווה פורצת את הגבול של הלאומיות. זאת אומרת, הוא רצה לבטל את האחווה הלאומית. כלומר, זה שהוא מגנה את הכהן, הוא אומר, הכהן לא עזר לו, זה הרי לא נכון. לפי ההלכה, הכהן היה צריך לעזור לאותו בן אדם. כן, אבל יש פה בזה ביקורת סמויה של ישו כלפי היהדות, בעצם, למרות שהאחווה שלה איננה כוללת את הגוי. איזה גוי? כמובן, גוי הראוי לזה, אבל בכל זאת, צריך לכלול את הגוי. עכשיו, אז בעצם, מה הבעיה בדברי ישו?
שהוא בעצמו יהודי.
ואז מה? הוא שכח מה זה אח.
אבל
שהחיוב המוסרי כלפי אח הוא יותר גדול.
אבל הסיפור זה שומרוני עוזר לשומרוני, לא?
לא, לא, מדובר, לא, יש אדם יהודי. הפצוע הוא יהודי.
הוא היה
יהודי. אז השאלה היא ככה, מה הוא רצה לומר בסיפור הזה? הוא רצה לומר שבעצם האחווה איננה שייכת. בסופו של דבר. נכון, אז מה יצא מזה? יצא מישו בסוף את שפך הדם הגדול ביותר כלפי העם היהודי שיכול היה להיות. כלומר, דווקא מתוך הכוונה הטובה הזאת של ואהבת לרעך כמוך לכלול בזה את הגוי, אז בזה הוא פגע באחיו יותר. ברור? מה שאין כן, אם ישו היה יודע את סדר ההטבה, כלומר שהוא יודע שקודם כל מתחילים ואהבת לרעך, דהיינו בני עמך כמוך, ומתוך כך יש התרחבות כלפי אומות העולם, אז הוא היה עושה גם קידוש השם לעיני האנושות. מה שאתה אומרת אור לגויים, זה ודאי היה מתקיים. כי אור לגויים, אנחנו מלמדים את האומות מהי אהבה, מהי אחווה, מהי אחווה ממשית. האחווה הממשית היא לטפל באחיך, אחר כך באחרים וכו'. נכון. זה אגב שאלה כללית.
האחווה צריכה להיות קודם כל מי שצריך אותו בורד באותו רגע.
באותו רגע.
באותו רגע מה צריך? מי צריך גם עם גוי או יהודי? מי צריך את
נגיד, העזרה? יש לי שאלה.
אותו צריך
יש לך שני אנשים. ולא... נגיד, את עובדת בבית חולים. את עובדת בבית חולים, את רוצה עכשיו להציל אנשים ממוות. יש לך שני אנשים, את יכולה להציל רק אחד. מה את עושה? יש לך שעות
מי שזקוק זה יותר מי...
שניהם זקוקים באותה מידה. אני יכול להציל אחד והשני ימות. זה האפשרות היחידה.
אם זה היה באמת, אם אני מצרים, זה
נהיה
אח שלי, שרי, אחי.
קודמת.
כן, משפחתי.
נכון.
אז הייתי עושה אבל, אבל אני יודעת שאני עושה אבל, אני אומרת אני עושה אבל.
למה זה אבל? למה זה אבל?
כי אני מרגישה שאני לא צודקת פה.
אז מה את צריכה לעשות? להטיל את מישהו לא אח?
מי שלא, מי שיש לו יותר זכות חיים, זאת אומרת מי שנניח אם מי שהולך למות, סליחה, מי שהולך למות יותר מהר, אני צריכה להציל אותו, ואחר כך להציל את השימה.
שניהם אותו דבר.
שניהם אותו דבר. אז אני לא צריכה להחליט.
ואת בזה לא בסדר? אני חושב שאת בסדר גם?
זה בסדר גמור.
אז זה מה שכתוב כאן. לכן לא תעמוד על דם רעך, זה דווקא כלפי היהודי, זה הגיוני. טוב, עד כאן היום.